בסדר. מה? זה ישיר אותנו ערים, המזוג הזה. או שנקפל המערך. טוב. אוקיי, אנחנו מתחילים את סימן קופי ה'. דין אישה שאמרה טמאה אני, ואחר כך אמרה טהורה אני. אז אולי נתחיל קודם כל לקרוא את הסעיף הראשון, ומי כאן ייכנס לעניין. אומר השולחן ערוך, האישה שהיא בחזקת טמאה, אסור לו לבוא עליה עד שתאמר לו, טבלתי. אומר הרמ"א, ומאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול נאמנת, אפילו רואה בגדיה המלוכלכים בדם, נאמנת לומר בשוק טבחים עברתי או נתעסקתי בציפור וכדומה לזה. אז טוב, כאן אנחנו נכנסים בעצם לנושא של הנאמנות. נאמנות של אישה להגיד טמאה אני או טהורה אני, וצריך לדעת את זה שכאן יש לנו פסוק מפורש, התורה אמרה וספרה לה שבעת ימי וכולי, ואחר תטהר. זאת אומרת שהתורה נתנה נאמנות לאישה לעניין נידה, אז התורה סומכת עליה כמו שני עדים. כן, מכאן התוספות בתחילה מסכת גיטין, רצו ללמוד שעד אחד נאמן באיסורין. בכל אופן, התורה נתנה לאישה נאמנות, בין אם היא אומרת טמאה אני, בין אם היא אומרת טהורה אני, אנחנו סומכים עליה. הבעל סומך עליה. עכשיו, בסוף הסימן הקודם, בקוף פי דלד, אנחנו ראינו הלכה שאם הגיעה שעת הווסת של האישה, אם הגיעה שעת הווסת של האישה, אז, ובעלה בא מן הדרך או משהו כזה, אז אסור לו לבוא עליה בלי שהוא ישאל אותה האם היא נטהרה, האם היא טהורה, אם היא נטמאה או לא נטמאה. ושם ראינו שאם הגיעה שעת הווסת של האישה, אבל עברו מספר ימים שהיא יכולה להספיק לספור ולטבול, זאת אומרת 12 יום, אז הוא לא צריך לשאול אותה אם היא טהורה או לא. ולמה? כי בעצם יש פה ספק ספקה. הרי זה לא שהיא ודאי ראתה, אנחנו רק בספק האם היא ראתה או לא, ואפילו אם היא ראתה, יכול להיות שהיא כבר נטהרה, ולכן אמרנו שלא צריך לשאול אותה, נכון? אבל במקרה שלנו, שעליו מדבר פה השולחן ערוך, זה בעצם כל גם סעיף א', גם סעיף ב', גם סעיף ג', אנחנו מדברים על מצב שבו זה לא רק ספק שהם האישה נטמאה, לפי החשבון, אלא ודאי שהאישה נטמאה. אוקיי? ודאי שהאישה נטמאה, זה מה שאומר השולחן ערוך, האישה שהיא בחזקת טמאה, בין אם זה בגלל שהיא אמרה לו שהיא טמאה, בין אם זה בגלל מה שנראה בסעיף ב', שהוחזקה נידה בשכנותיה, אסור לו לבוא עליה עד שתאמר לו טבלתי. וכאן הכוונה היא, אפילו אם עברו מספר ימים שהיא יכולה לספור ולטבול, כן? עדיין, הוא חייב לשאול אותה, בגלל שכאן הרי ודאי שהיא טמאה. פה היא בחזקת טמאה, בסדר? טוב, אבל מה החידוש? החידוש הוא שאם היא תאמר לו טבלתי, אז היא נאמנת. והרי מה אומר פה? ומאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול, נאמנת. אפילו רואה בגדיה מלוכלכים בדם, נאמנת לומר בשוק טבחים עברתי, או נתעסקתי בציפור וכדומה לזה. אז יש פה שני חלקים ברמה. קודם כל אומר הרמה שמאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול, נאמנת. אז כאן האחרונים שואלים, פשיטה? ודאי, למה לא? למה לא? בסדר, נכון, היה ידוע שהיא טמאה. עבר מספיק זמן שהיא יכולה לספור ולטבול, למה שהיא לא תהיה נאמנת? וברור שלפני כן היא לא נאמנת, מכיוון שגם אם היא תגיד, הרי בסופו של דבר לא היה מספיק זמן כדי שהיא תספור ותטבול.
נאמנת אפילו...
מה? או, אז יכול להיות באמת, יכול להיות, ערב טוב. יש פה, אתה יכול לשאול פה?
נעשה
סיבוב כבר. עשית סיבוב, מה? או, אז באמת, באמת, כמו שאתה אומר, כנראה זה מה שהרמ"א רצה להדגיש, שהיא נאמנת אפילו אם הבעל רואה בגדיה מלוכלכים בדם. כן, אפילו שהבעל רואה שהבגדים שלה מלוכלכים בדם, והיא אומרת שהיא טהורה, אז בעלה שואל אותה איך זה? אז איך זה ככה? אז היא נאמנת לומר, בשוק טבחים עברתי, כן, עברתי בשוק שבו שוחטים עופות או שוחטים בהמות, וזה ישפריץ על הידם, או נתעסקתי בציפור וכדומה לזה, והיא תהיה נאמנת. השח והתז פירשו שיש חידוש ברמה כבר בקטע הראשון, שמאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול נאמנת, והחידוש הוא, אפילו אם הבעל בספק, הבעל לא יודע בדיוק האם באמת עברו מספיק ימים, עברו מספיק ימים, והיא אומרת לו, זה בסדר, עברו מספיק ימים, אל תדאג. זה בסדר. אז היא נאמנת, התורה אמרה שהיא נאמנת על כזה מין דבר. אתה זומר יותר מזה, אפילו אם בדרך כלל האישה הזאת רגילה לראות במשך 6 ימים, ורק אחרי זה היא עושה את ההפסק שלה. והפעם, לפי מה שהיא אומרת לו, אז הדרך היחידה שהיא באמת ספרה וטבלה, זה אם היא עשתה את ההפסק אחרי 5 ימים. ובדרך כלל היא רגילה יום אחד אחר כך. עם כל זה היא נאמנת, התורה האמינה לה, וכיוון שהדבר הזה אפשרי, הרי יכול להיות כזה מין מצב, אולי באמת הפעם הווסת שלה הייתה קצרה יותר, אז היא נאמנת והבעל סומך עליה. בסדר? ברור? זה החידוש כאן שאומר הרמ"א. בהקשר הזה, אומר הרב ווזנר, מה יהיה אם קרה כזה דבר? הבעל מוצא על אחד הבגדים שלה, או על הלבנים שלה, הוא מוצא כתם של דם. הוא מוצא כתם של דם. עכשיו, אנחנו מדברים במצב כזה שבו אי אפשר לתלות בשוק של טבחים. אי אפשר. למה? או כי זה בגד פנימי מדי, או כי לא הייתה שם, או לא משנה מה. קיצור, אי אפשר לתלות את זה בשוק של טבחים. מה? ככה זה נראה לו. ככה זה נראה לו. מה? כן. והאישה כבר כיבסה את הבגד הזה אחרי זה, והיא אומרת לו, היא אומרת, תדע לך, אני תאורה, הדם הזה שאתה ראית זה לא דם נידות. זה לא דם נידות, אני יודע, זה הפרשה או משהו כזה, זה לא דם נידות. מה הדין במצב שכזה? האם במצב שכזה היא תהיה נאמנת או שהיא לא תהיה נאמנת? אומר על זה הרב ווזנר שהיא תהיה נאמנת. מה? מה זה? אז הוא אומר, אז פה בדיוק הולך בכיוון ההפוך. הוא אומר, הרי הבסיס הוא שהתורה האמינה לה. נכון? התורה האמינה לה. אז היא נאמנת להגיד שהיא תאורה. אלא מה? אתה אומר, אבל אני ראיתי דם. אם היא אומרת לך שזה לא דם נידות, התורה מאמינה לה. ויותר מזה, יכול מאוד להיות שאתה זה שלא מספיק בקי בצבעים של הדמים. אולי אתה חושב שזה באמת דם, אבל זה לא דם, אולי זה...
מאיפה הגיע הדם?
מה?
איפה הגיע הדם?
אי אפשר לדעת. זה לא... מה? בוא נאמר, נמצא על הלבנים שלה, בסדר?
והיא אומרת שזה לא...
היא אומרת זה לא דם נידות.
איך היא יכולה להגיד את זה?
מה?
איך היא יכולה להגיד
את זה? היא אומרת לו, אני יודעת, אני מכירה את הצבע הזה, אני יודעת שזה לא דם נידות. אני יודעת שזה לא.
כתוב, לא בקים בצבעים היום.
מה?
כתוב שאנחנו לא בקים בצבעים היום.
נכון, אבל אם האישה אומרת בצורה ברורה, תדע לך, זה לא דם, זה הפרשה רגילה שיש לי, והיא כבר כיבסה את זה. אם היא לא כיבסה את זה, צריך לקחת את זה למישהו, לפוסק, שיגיד. אבל אם היא אומרת בצורה ודאית, יכול להיות שאפילו במצב שכזה אפילו היה צריך לקחת את זה לפוסק. אם ברור לה לחלוטין שזה לא דם, אלא זה הפרשה חומה רגילה שיש לה,
חומה או אדומה?
מה? לא, חומה. היא אומרת, זה הפרשה חומה. עכשיו, יכול להיות שהבעל עצמו יתבלבל. אז כיוון שיכול להיות שהבעל לא בקיא והתורה האמינה לה, אז היא נאמנת. היא נאמנת. מתי הבעל יהיה נאמן? אם הבעל יגיד לאשתו, מצאתי שם כתם של דם, והיא תגידו, לא שמתי לב. לא ראיתי. אולי באמת כן היה. אם היא לא יודעת, אם היא לא יודעת...
שם 6 חודשים.
מה זה?
כאילו, מי אמר שזה מעכשיו?
לא.
היא צריכה לבדוק את זה. היה לך, הרי בעדים, היא צריכה לבדוק את זה.
לא, לא, לא. מדובר על בגד, כן. מדובר על בגד שזה, שקודם היה נקי.
היא לא בודקה את זה.
מה?
הרי גם בעדים.
בסדר, אבל אתה יכול... היא צריכה לבדוק את זה. כן, אבל אתה יכול לראות, אתה יכול לראות על כתם. מדובר שראו שהכתם הוא טרי ולא שזה. אחרת, אם זה סתם איזה בגד מלפני...
לא, בגד טוב.
בסדר, בוא נאמר ככה, שאם זה המצב בסדר, אבל הבעל אומר בצורה ודאית, הוא אומר, אני ראיתי שם כתם. ראיתי שם כתם, והכתם הזה הוא מעכשיו. כל הוויכוח לא היה אם זה מעכשיו או מקודם, הוויכוח היה האם זה דם נידות או לא נידות. אז אם האישה מתווכחת איתו, אז היא נאמנת. אם היא לא מתווכחת איתו, אם עד לא שמתי לב לזה, אז הבעל יהיה נאמן, ואז באמת מצב שכזה היא תהיה תמיה. אוקיי? טוב. כן, עכשיו, מה אמר השולחן ערוך? השולחן ערוך אמר, האישה שהיא בחזקת טמאה, אסור לו לבוא עליה עד שתאמר לו, טבלתי. כן? היא צריכה להגיד לו, להוציא בפה להגיד תבלתי. תראו בפתחי תשובה בסעיף קטן א', אומר פה הפתחי תשובה בשם החוות דעת, ואפילו שוכבת אצלו לא מהני עד שתאמר לו בפירוש תבלתי. يعني لخورا هي مكان لاجيت اشفار لي استمخ على العبده شيء شخبت اצלو اريم بامت ينيدا هي لو ايتا هي لو ايتا شخبت اצלو ام كل زومر خبودات يצריכה لاجيت اتزه بفيروش ما ايفو لوكخ اتزه خبودات هو لوكخ اتزه من سيف ج نحن قد ما نرى اتزه بصوره يوتر مفورشه بس شام مديبر على ايشا شامرا لبعاله تمعاني اوكي واخري ذا يمرت אני תאורה. לא עברו, לא עבר כל הזמן וזה, אלא חצי שעה אחרי זה היא אומרת לו, אני תאורה. במצב שכזה באופן עקרוני, היא לא נאמנת. היא לא נאמנת, מה, תחליטי, את מאה או תאורה. אז היא אומרת לו, מה, סתם צחקתי, לא התכוונתי ברצינות להגיד לך שאני תמאה. אז במצב שכזה, זה בעיה. פה אנחנו לא סומכים עליה בגלל שהדברים האחרונים סותרים את הדברים הראשונים. אבל יש מושג שנקרא אמתלה. אמתלה זאת אומרת, אם יש לה איזשהו הסבר, למה היא אמרה לו את מה שהיא אמרה. כן? הסיבה שאמרתי לך שאני תמאה, זה בגלל שבאותו זמן הייתי מוצבנת עליה. או שבאותו זמן לא היה לי כוח, להיות איתך ביחסי אישות. או כל מיני דברים כאלה, או בדיוק אמא שלך הגיעה. בדיוק אמא שלך הגיעה, אז לא היה שייך, לכן אמרתי את מה שאמרתי. אז אם היא אומרת, אמת לה, אז היא נאמנת. כאן, אומר השח בשם הבח, שכדי שבאמת הם יוכלו להיות ביחד ביחסי אישות, לא מספיק שהיא תשכב אצלו, אלא צריך שהיא תאמר לו במפורש. אומר חוות דעת, נו, אז הוא הדין גם במקרה שלנו. אותו הדבר. צריך שהיא תאמר לו במפורש, ולא מספיק שהיא שוכבת אצלו. וכך באמת פוסק גמרא מרדכי אליהו, צריך לדעת שלפי זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד נוגע למעשה. מאוד נוגע למעשה. כל אישה שחוזרת מהמקווה, אחרי הזמן הרגיל, ובעלה לא היה בעניינים, זאת אומרת, הוא לא ידע, הוא לא היה בבית לפני שהלכה למקווה, וידע שהיא הולכת היום למקווה, וכו' 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 וכו'. והוא חוזר הביתה מהעבודה, ואשתו טבלה במקווה, והיא תאורה. לפי מה שאומר חוות דעת, לא מספיק שהיא תשכב לידו וזהו, אלא הוא צריך לשאול אותה, וצריך שהיא תאמר לו, תבלתי. בסדר? עוד פעם, אנחנו מדברים במצב שבו הבעל ידע בוודאות שהיא תמאה. אוקיי? יש?
אבל אם הוא כן יודע.
מה?
הוא כן רואה אותה, מתכונן, הולך למקווה.
זהו, בדיוק. אז אם הוא רואה אותה הולכת למקווה וחוזרת, אז זה מספיק. זאת אומרת, פה אומר מרדכי אליהו, לא צריך שהיא תאמר לו במפורש את המילים, תבלתי. אלא אפילו אם היא רומזת לו. אומר, יש נשים צנועות, מתביישות להגיד את זה. מתביישות להגיד לבעליהם, תבלתי. אז יש לה איזשהו סימן מיוחד, סימן מוסכם בינה לבין בעלה. אני יודע שהיא למשל נותנת לו חפץ, כן? מיד ליד, הרי לנידה אסור.
או שהיא כזאת.
אוקיי, מה? או שהיא חוזרת, או שהיא לובשת בגד מיוחד, הוא יודע שהיא חוזרת מהמקווה. כל הדברים האלה זה בסדר. אנחנו מדברים על מצב שבו אין את הסימנים האלה, והיא רק שוכבת לידו. אז לפי השיטה הזאת, וכך מזהיר הרב מרדכי אליהו, צריך שידברו על הנושא של המקווה, שיהיה ביניהם איזשהו סימן מוסכם או משהו כזה, כדי העסק הזה יסתדר. עכשיו, הכל בסדר?
לא, בסדר, מצוין.
אוקיי, מה קרה? שף. ראיתי אור בעיניי, לא הבנתי. טוב. זה מה שאומר הרב מרדכי אליהו, אבל הרב ווזנר מביא בשם כמה אחרונים, בשם הלחם וסמלה ועל הקיצור שולחן ערוך, הרב גנצווין, ועוד שהם חלקו על החוות דעת וטענו שאין מה להשוות בין סעיף ג' לבין הסעיף שלנו. ולמה? שם זה הרבה יותר חמור. שם מדובר שהאישה הזאת אמרה תמאה אני, ואחרי חצי שעה היא באה ושוכבת ליד. פה אתה רואה סתירה מול העיניים. איך הדבר הזה קרה? לכן אתה צריך לברר עד כמה שיותר ולהוציא ממנה מהפה שתגיד לך אני טהורה ואמרתי את זה בגלל ככה וככה. אבל לעומת זאת במקרה שלנו זה לא קרה פה שום דבר בעייתי. האישה הזאת נטמעה, נכון, אבל היא ספרה וטבלה והגיעה הביתה. פה אין סתירה כל כך גדולה, ולכן אין בעיה, לא צריך שהיא תאמר, מספיק גם שהיא תשכב לידו. והרב אוזנר אומר שהכי סוגיין דאלמה, ככה העולם נוהג. הוא כותב, מי שרוצה להחמיר יש מקום להחמיר, בסופו של דבר יש כאלה שמחמירים בדבר הזה. אז קיצור, אני לא בא פה להכריע, אני רק אומר את השיטות. אז לכתחילה, כן ראוי. כן ראוי שהבעל ידע שאשתו טבלה במקווה. ראוי שהוא ידע מהדבר הזה. אבל במצב שבו זה לא קרה או שלא שייך, אז אפשר בהחלט לסמוך על זה שהאישה שוכבת ליד בעלה. שמעתי סיפור בהקשר הזה, סליחה שאני גולש. שמעתי סיפור שכשהרמ"א הגיע לקרקע והוא רק התמנה שם להיות רב, אז הוא שמע על איזשהו מנהג מאוד מוזר. היה שם מנהג בבית הכנסת שכל פעם השמש של בית הכנסת, שהוא היה אני חושב הבעל של הבלנית במקווה, אז הוא היה מגיע כל פעם בבוקר ואחרי התפילה היה ניגש לכל הבעלים שאנשים שלהם טבלו והיה אומר להם מזל טוב. ככה זה. והיה אומר להם מזל טוב. קיצור, הרי מה הזדעזע כולו? מה איזה מין דבר זה? א', זה לא צמור. וב', לבית הכנסת, מה פתאום איזה? מה פתאום לעשות כזה מין דבר? קיצור, הרי מה תפס את השמש לשיחה ואמר לו, מי כאן ואילך? מספיק. אתה לא אומר כזה מדבר, זה לא שייך. טוב, הרב אמר, יום למחרת, השמש לא אמר לאף אחד מזל טוב. קיצור, קרא לו אחרי התפילה אחד העשירים שם, ואמר לו, תגיד לי, מה זה? למה אתה לא אומר לי מזל טוב? אז אמר לו השמש, אני אגיד לך שתי סיבות. דבר שני, הרב אמר לא להגיד, אז אני לא אומר. ודבר שני, אם כבר אתה שואל, אשתך לא הייתה במקווה. ואז הרמ"א תפס עד כמה שזה היה חשוב המנהג הזה. אז הוא הבין את את שורש העניין. מזה אומרים שמזה הוא חיבר את כל את ספר המפה, מה שנקרא הגאות הרמ"א, כדי להצדיק את המנהגים של קהילת קרקע. זה ככה הסיפור אומר. כן, אז בכל אופן, אז לא צריך להגיע עד שהשמש יגיד מזל טוב, אבל כדאי שהבעל והאישה ידברו ביניהם, או ידעו לפחות שהאישה טבלה. טוב, יש מצבים שבהם, למרות שהתורה נתנה נאמנות לאישה, אבל יש נשים מסוימות שמהם נשללה הנאמנות. האישה לא נאמנת. על איזה נשים מדובר? תראו בפתחי תשובה בסעיף קטן ב'. זה קצת אחרי ההתחלה. ואישה חשודה על איסור נידה. אתם רואים את זה? בפתחי תשובה, סעיף קטן ב'. ואישה חשודה על איסור נידה. אוקיי, יש לכם? כן. אישה שחשודה על איסור נידה. איך זה קרה? שני מקרים. אם זינתה בנידות, כלומר, היא זינתה עם איש אחר בזמן שהיא נידה, לא מקרי חשודה לגבי בעלה ונאמנת אפילו בשעת ויסתה. אז זה שהיא זינתה עם מישהו אחר בזמן שהיא נידה, לא מוריד ממנה את הנאמנות לגבי בעלה להגיד שהיא טהורה או שהיא טבלה. למה? הוא מביא את זה בשם החוות דעת. אומר החוות דעת, בגלל שהיצר הרע לשכב עם מישהו אחר, הוא הרבה יותר גדול מאשר היצר הרע לשכב עם בעלה. כי בעלה זה פת בסלו. בסדר, אם לא היום, אז מחר, אם לא מחר, מחרתיים. אבל אם מישהו אחר, זה או עכשיו או בכלל לא. אז לכן זה שהיא נכשלה וזינתה עם מישהו אחר, למרות שהיא נידה ולמרות שיש את איש, זה עדיין לא אומר שהיא תכשיל את בעלה בדבר הזה, ולכן היא נאמנת. ואם הכשילה לבעלה באיסור נידות, כן? רואים שכלפי בעלה היא שקרה, ולמרות שהיא איתה נידה, היא אמרה שהיא לא נידה. שוב, אינה נאמנת לומר בשעת ויסתה טהורה אני עד שתעשה תשובה. אם זה בשעת ויסתה, היא לא נאמנת, אבל שלא בשעת ויסתה, וכן לומר שטבלה נאמנת. אם לא בימות החורף שהטבילה היא תרחה, ואחרי זה הוא אומר, או במקום שבו צריך לשלם כסף בעד הטבילה, אז גם שם היא לא נאמנת. זאת אומרת, פה כבר אנחנו הרבה יותר חושדים בה, כי אנחנו רואים שכבר את בעלה הכשילה באיסור נידה. אוקיי? אז לכן אנחנו אומרים שאם זה בשעת ויסתה, או אם יש איזושהי תרחה בתבילה, או זה עולה כסף, אז אנחנו כבר לא מאמינים לה, ואנחנו, וקיצור, היא לא נאמנת לבעלה שהיא טבלתי. הוא צריך את הבירור הזה מאיזשהו מקור אחר. באיזושהי צורה, אני יודע מה, אולי לדבר עם הבלנית, שהבלנית תגיד שהיא ראתה אותה במקווה, לדבר עם השמה שיגיד לו מזל טוב, אני לא יודע. אבל באיזושהי צורה לברר את זה אחרת. טוב, סיפור לא נעים, זה נכון. הלאה, סעיף ב', נראה את סעיף ב' וג' ביחד. אומר השולחן ערוך, ואם הוחזקה נידה בשכנותיה, שראו הלובשת בגדים המיוחדים למי נידותה, חשובה כוודאי טמאה. מה זה אומר הוחזקה נידה בשכנותיה? הכוונה היא שכמו שאנחנו נלמד את זה בעזרת השם בסימן קוף צדי ה', שיש עניין כזה שאישה תייחד לה בגדים מיוחדים לזמן שהיא נידה, שזה יהיה היכר בינה לבין בעלה שהיא נידה, כן? זה לא הכוונה בגדים שהם יותר יפים מבדרך כלל, אלא בגדים שהם פחות יפים, לא בגדים איומים ונוראים, כן? כי זה בלאו הכי, גם ככה המצב לא פשוט, אז בטח שלא צריך להגדיל את הבעיה, אבל בכל אופן, היא לבשה את הבגדים האלה, וככה השכנות שלה רואות אותה, שהיא לובשת בגדים שמיוחדים למי נידותה, אומר השולחן ערוך, אז במצב כזה היא חשובה כוודאי טמאה. אפילו שהיא לא אמרה את זה בפה, היא נחשבת כוודאי טמאה. ממשיך השולחן ערוך ואומר, אמרה לבעלה טמאה אני, ואחר כך אמרה טהורה אני, זה במקום שבו היא סותרת את מה שהיא אמרה בהתחלה, אינה נאמנת, אם הוא לאחר כדי דיבור. כך מביא בית יוסף בשם רבינו ירוחם. זאת אומרת, אם היא אמרה טמאה אני, ותוך כדי דיבור היא אמרה טהורה אני, אז זה בסדר. זה בסדר. זה עדיין אותו משפט. ומה שהיא אמרה תוך כדי דיבור, ביטל את מה שהיא אמרה לפני כן. ואז היא נאמנת. אבל אם זה אחרי כדי דיבור, אז כבר היא לא נאמנת. ואם נתנה אמת לה לדבריה, כגון שאומרת שלא אמרה לו כן תחילה, אלא מפני שלא היה בכוח לסבול תשמיש, או טענה אחרת כיוצא בזה, נאמנת. אם מסבירה לו, זה שאמרתי לך קודם שאני טמאה, זה בגלל שלא היה לי כוח עכשיו לסבול תשמיש, או אמא שלך או הייתה פה, אחותך הייתה פה, משהו כזה, הסבר שהוא טוב, מתיישב על הלב, ככה מגדירים את זה האחרונים, זה מתיישב על הלב, זה נראה שבאמת היא דוברת אמת, אז זה בסדר. אומר הרמ"א, ומכל מקום, מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא להאמין לה, מידת חסידות הוא. מאיפה לוקחים את זה? משמואל. שמואל שאל את רב על מקרה כזה שקרה אצלו בבית. אשתו אמרה לו טמאה אני, ואחרי זה היא באה ואמרה לו טהורה אני, וזה שאמרתי לך זה בגלל שלא היה לי כוח, אז או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את המקרה. הוא שאל את רב, זה בסדר, היא נאמנת? רב אמר לו, היא אמרה אמת לה? כן, אז היא נאמנת. ושמואל בכל אופן, מה אף על פי כן לא עבד שמואל עובדה בנפשי. הוא לא בא עליה, הוא עדיין החמיר על עצמו. אז מכאן למדו הפוסקים שמי שרוצה להחמיר על עצמו, שלא להאמין לה, זו מידת חסידות. ככה בדרך כלל אמרנו, בדברים כאלה בהלכות נידה אסור לך להחמיר. זוכרים? אמרנו, זה כמו דיני ממונות. יש פה שניים, אתה לא לבד, אתה מחמיר עליה. לכן אנחנו צריכים לימוד מיוחד שבמצב שכזה אפשר להחמיר בדבר הזה וזו מידת חסידות. אבל מדינה אומר הרמ"א נאמנת אפילו בשתקה אחר כך, רק שהיא באה ושוכבת אצל בעלה. והוא יודע ומכיר שמה שאמרה תחילה טמאה אני עשתה מחמת קטטה שהיה לו אימא וכדומה לזה. אז אומר הרמ"א, מעיקר הדין, לא רק שהיא נאמנת אם היא אומרת את האמת לה, אלא אפילו אם היא לא אומרת אותה, היא רק באה ושוכבת לידו. והוא יודע, הוא יודע שהסיבה שבגלה היא אמרה לו טמאה אני מלכתחילה, זה בגלל שהם רבו ביניהם. לכן היא אמרה, אתה יודע, אני טמאה. נאמר. כן? ועכשיו היא באה ושוכבת לידו, והוא יודע שכל הסיפור היה בגלל הקטטה, אומר על זה הרמ"א, היא נאמנת. היא נאמנת עם האמת לה הזאת, ואפילו היא לא צריכה להגיד את זה. בסדר? כך הוא אומר, עוד מעט אנחנו נראה את מה שהשח מאיר על זה, אבל אם ראו הלובשת בגדים המיוחדים למי נידתה, אנחנו חוזרים לשולחן ערוך, אבל אם ראו הלובשת בגדים מיוחדים למי נידתה, ואחר כך אמרה טהורה אני, אף על פי שנתנה אמת לה לדבריה, אינה נאמנת. אומר המחבר, כל מה שאמרנו, שאמת לה מועילה, זה רק אם היא אמרה לבעלת מעני. רק אם היא אמרה. אבל אם היא לבשה בגדים שמיוחדים למי נידותה, מה שנקרא הוחזקה נידה בין שכנותיה, כאן המטלה כבר לא תעזור. בסדר? אם היא תגיד אחרי זה שהיא טהורה, אנחנו לא מאמינים לה.
מה ההבדל?
שהיא עושה מעשה? מה? אז את השאלה, את החילוק הזה אומר הרמב"ן. טור מביא את זה בשם הרמב"ן. והטור שואל עליו, אני לא מבין מה ההבדל. למה? באיזשהו מקום זה גם הפוך. זה גם הפוך. הרי כשהיא לובשת את הבגדים האלה, היא לא אמרה מפורש אני טמאה. נכון? היא בסך הכל עשתה מעשה שממנו אתה מבין שהיא טמאה. כשהיא אומרת לבעלה אני טמאה, יש משהו יותר מפורש מזה? ואם אתה רואה שאפילו כשהיא אומרת מפורש לבעלה, אמת לה מועילה, אז כל וחומר שאמת לה תועיל, אם היא רק לובשת את הבגדים. אז מה החילוק? למה פה זה עוזר, פה זה לא עוזר? ככה טור שואל על הרמב"ן ונשאר בשאלה. התז מביא שתי דרכים ליישב את הקושייה הזאת, וכל דרך יש לה הדגשה מיוחדת, ויש עוד, בשב שמצת, יש עוד דרך שלישית להסביר את זה. אז הוא מביא כאן בסעיף קטן ב', אתם רואים? חשובה כוודאי טמאה, זה בהוחזקה נידה בשכנותיה, אומר התז, חשובה כוודאי טמאה ולא מהני אמת לה אחר כך, כמו שכתב בסעיף ג', והקשה הטור, וכי עדיף הוחזקה נידה מאומרת בפירוש טמאני, שמהני שם נתינת אמת לה. מה ההבדל? אז תירוץ ראשון הוא אומר, ותרץ הרשב"א, דמשום בושת או אונס, מקרי שאומרת טמאני. זאת יכול להיות מצב כזה שבגלל שהיא התביישה, או בגלל איזשהו אונס מסוים, היא אומרת לבעלה, אני טמאה. אבל לעשות מעשה כולי היי, ללבוש בגדים של נידה, אינה נאמנת, לפיכך לא מאני שם אחר כך אמת לה. כן? אז אומר הרשב"א, שהחילוק הוא שפה היא רק אמרה, ופה היא עשתה מעשה. לעשות מעשה כולי היי, לבוא וללבוש בגדים. המרדכי אליהו אומר, זה לא דווקא ללבוש בגדים, אלא למשל, אם היא לא מוכנה לקבל חפץ מבעלה, או למשל היא מפרידה את המיטות. מה, רצית להגיד שאת טמאה רק בגלל איזה אמת לה מסוימת. למה צריכה לעשות מעשה?
אפשר את המיטות בשביל לנקות באמצע.
מה? רגע, נגיע לשם, עוד מעט. זה על כל פנים החילוק שהרשב"א מחלק. אחרי מעשה...
זה מעשה עם המטלה.
מה? אז השאלה היא מעשה עם המטלה עוזר או לא עוזר. עוד מעט נגיע לשם. אז זה החילוק שהרשב"א מחלק. אחרי מעשה לא מועילה המטלה. אחרי אמירה כן מועילה המטלה. אחרי זה הוא מביא אז תירוץ נוסף. ומצאתי כתוב בשם מהרה רבלי מפרג, דשני הוחזקה נידה בשכנותיה, דלאו כולי אלמה ידי מן האמתלה. ואם כן, על מה שמחה כשהחזיקה עצמה נגד כולי אלמה? מה שאין כן באומרת לבעלה טמאה אני, אפשר ששמחה עצמה שאחר כך תאמר לו את האמתלה. ותירוץ נכון. כלומר, אומר רבלי מפרג שהחילוק הוא כזה. השאלה היא לא אם זה מעשה או לא מעשה. השאלה היא מה הפורום שבו היא אמרה את זה. אם היא הוחזקה נידה בשכנותיה, אז כל השכנות יודעות שהיא נידה. הן לא יודעות על האמתלה. נניח שתהיינה 2-3 שכנות ממש יחנס כאלה, שהן ידעו גם על האמתלה. כן? הן ככה ידחפו את האף ויבררו בדיוק מה קרה שם. טוב. אבל הרבה שכנות לא ידעו מזה. אז על מה שמחת?
מה? והן לא יודעות.
מה זה? אז ממילא כיוון שהיא עשתה מעשה שהוא מפורסם בעיני כולם, כן? אז ממילא היא החזיקה את עצמה לנידה, כן?
השאלה אם זה בעיה של מריטאין או היא...
לא, בדיוק.
אז זה
המשך
של הראשון.
זה על דרך הראשון, נכון. זה על דרך החילוק של הרשב"א. רק שהחילוק כאן הוא לא בין אם זה מעשה או אמירה. אלא החילוק הוא בין אם זה בפני רבים או שרק בפני בעלה. אם זה רק בפני בעלה, אומר רבלי מפרג, אז היא שמחה על זה שבסדר, לבעלה, היא תסביר שהיא רק אמרה את זה בגלל סיבה כזאת וכזאת. אבל אם זה בפני רבים, על מה היא שמחה? כך הוא אומר, מרתז זה תירוץ נכון. ולפי זה יש לתז נפקמין הגדולה, והוא מדייק את זה בלשון השולחן ערוך. הוא אומר, אם זה ככה, אז צריך באמת שהאמירה תהיה אך ורק לבעלה. אבל אם היא תאמר את זה בפני רבים, אמת לה לא תועיל. הוא אומר, הנה, תראה מה כתוב בשולחן האור, בסעיף ג', אמרה לבעלה טמאה אני, ואחר כך אמרה טהורה אני, אינה נאמנת, היא נתנה אמת לה לדבריה, אז נאמנת. למה השולחן האורך פתח ואמר, אמרה לבעלה טמאה אני? כי זה מה שהוא רצה להדגיש, דווקא אם היא אומרת את זה לבעלה. כך הוא אומר.
גם הסוף שזה.
מה?
הם ראו על הרשת בגדים.
אם ראו, זאת אומרת אחרים. כן, טוב, זה עדיין יכול להיות גם כמו החילוק של הרשב"א. ראו עשה מעשה. ראוע לובשת בגדים. אתה מדגיש את הראוע במקום הזה. אולי, יכול להיות. יכול להיות. זה, לכן, לפי התירוץ הזה באמת, אז יוצאת לנו חומה גדולה. אפילו אמירה בפני רבים, לא רק בפני בעלה, אמת לה לא מועילה שם. כן?
גם כולה.
מה? איזה כולה?
שאם היא עשתה את זה תוך הבית, איזה מעשה שלא, לא בפני רבים.
זה לא כתוב. זה לא כתוב. רבליים פרד אומר את החילוק בין אם זה, בין אם זה בפני... אתה יודע מה יכול להיות? אולי, מעשה בתוך הבית. אולי, אולי.
רוב המעשים, הנה, למשל, שהרבליה אומר, שהיא לא מוכנה לקבל חטא.
כן, אם, לא עושה, אם היא לא עושה את זה בפני רבים. אולי, יכול להיות, יכול להיות.
היום, איזה מעשים עושים?
כן, כן, אין החינמי, אין החינמי. הנה חינמי. בסופו של דבר, אתה אז מקבל את שני התירוצים האלה. כן? עכשיו, לעניין הדיוק הזה בשולחן ערוך, בעל תורת השלמים, זה הנתיבות, חולק עליו. הוא אומר, זה לא נכון. השולחן ערוך לא התכוון בדווקא שהיא אמרה לבעלה. אלא השולחן ערוך אמר, בדרך כלל. למי היא תגיד אם לא לבעלה? מי תגיד את זה לשכן שלה? ברור שהיא תגיד את זה לבעלה. והוא טוען שלא. בין אם היא אמרה את זה לבעלה, בין אם היא אמרה את זה בפני רבים, זה לא משנה. ברגע שזאת אמירה, אמת לה מועילה. אם זה מעשה, אז אמת לה לא מועילה. כמו החילוק הראשון של הרשב"א. זה אלה שתי הדרכים, ויש עוד דרך שלישית אמרנו. בשב שמעת, יש עוד דרך, והוא אומר שהחילוק בין אמרה לבעלה לבין הוחזקה נידה בשכנותיה, זה לא החילוק בין אמירה לבין מעשה, אלא בין הוחזקה ללא הוחזקה. מה זאת אומרת? הוא אומר, אמירה זה יכול להיות דבר שהוא רגעי. הוחזקה נידה בשכנותיה, הפירוש הוא שזה כבר מצב שהוא מוחזק, מצב שהוא קבוע. וכיוון שהמצב הזה הוא מוחזק וקבוע, אז כאן כבר אמת לה לא תועיל. ולכן אומרים האחרונים, לפי זה שיכול להיות מצב של הוחזקה באמירה בלבד. למשל, מה קורה אם האישה הזאת אמרה לבעלה תמאה אני? במשך חודש שלם, 30 יום, היא אומרת לבעלה אני תמאה. כל פעם שהוא שואל אותה, אני תמאה, אני תמאה, אני תמאה. היא לא עשתה שום מעשה. כן? בלב הכי הם ישנים בחדרים נפרדים. היא לא עשתה שום מעשה. אבל כל פעם שהוא שואל אותה, היא אומרת שהיא תמאה. חודש שלם, זה מה שהיא אמרה. אומרים האחרונים, הבית שמואל אומר, 30 יום, עכשיו שהוא חזקה. אז היא לא עשתה שום מעשה, היא רק אמרה, היא גם לא אמרה את זה בפני רבים, היא רק אמרה את זה בפני בעלה. אבל כיוון שהיא הוחזקה במשך חודש שלם, אמת לה לא תועיל כבר. בסדר? אז זה החילוק השלישי, בסדר? אמירה מול מעשה, זה הרשב"א, בפני בעלה או בפני רבים, זה הרבלי מפרד, ו... הוחזקה או לא הוחזקה, זה השב שמעת אותה. אלה שלושת הדרכים. מה?
לא מביא בכלל את הוחזקה. לא מביא את
הראשון. הוא אומר, הוחזקה נידה בשכנותיה.
לא, אם ראו,
לובש
בגדים, מיוחדים
עם נידותה. לא הבנתי. לא, בסדר, ותראה בסעיף ב'. בסעיף ב', ואם הוחזקה נידה בשכנותיה, ככה זה נקרא.
לא, בסדר, השאלה לגבי הסוף של סעיף ג'.
מה אתה אומר?
השאלה היא לגבי הסוף של סעיף ג', למה בסוף סעיף ג' לא מועילה.
נו, אז הוא אומר לך, בגלל ש... לא, נכון, נכון, כי אם ראו הלובשת בגדים, אז זה נחשב הוחזקה נידה בשכנותיה. זה לשון של הגמרא, מה בכתובות מדברת על זה. אוקיי, עכשיו, אבל פה יש הגבלה מאוד מאוד חשובה בהלכה הזאת, בדין הזה שאמת לה לא מועילה במצבים האלה, ואת ההגבלה הזאת אנחנו לומדים מתוך דברים שכתב הרימה בשוט, בסימן ב'. שם הייתה שאלה כזאת. התז מביא את הסיפור הזה, שח מביא. היה מעשה באישה אחת שילדה שלוש פעמים בחודש השמיני. עכשיו, זה לא כמו היום שבחודש השמיני שמים באינקובטור ובסדר, הוא פג, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. היא ילדה בחודש השמיני, הגמרא אומרת, תינוק שנולד בחודש השמיני הוא מוקצה. הוא מוקצה, זה לא... הוא נידון פחות או יותר למיטה. שלוש פעמים ילדה בחודש השמיני, והיא חששה, היא פחדה שזה עין הרע. עין הרע מהמשפחה שלה, עין הרע מהשכנות שלה, עין הרע מכל מי שרק מסביב. ולכן היא החליטה שהיא לא מגלה לאף אחד שהיא מעוברת. היא לא מגלה. והיא סיכמה עם בעלה ואמרה לו, תשמע, כל מי שבא ושואל אותי, אני אומרת לו שאני תמאה. כן? והוא יגידו, מתכבטן קצת, מתחיל זה. מה קורה לך? אני תמאה לך. ככה אני אגיד לכל אחד. ככה היא סיכמה עם בעלה. עכשיו, לא רק זה, היא דאגה להגיד את זה לכולם, היא דאגה להגיד את זה לכולם, ואני לא זוכר אפילו אם היא... לא, היא אמרה תמאה אני. היא אמרה תמאה אני, זה מה שהיא עשתה. והשאלה הייתה, הבעל בא ושאל את הרימה, האם הוא יכול לבוא עליה או לא? היא אומרת לכולם תמאה אני. אני יודע שזה רק בגלל הסיפור הזה. האם אני יכול לבוא עליה או לא יכול לבוא עליה? מה? בטח, ברור. אמר הרי מה? ודאי שאתה יכול לבוא עליה. ודאי שאתה יכול לבוא עליה. מה הסיבה? הרי מה הסביר את זה ככה? הוא אמר כזה דבר. הוא אמר, אפילו אם היא תעשה מעשה, כן? כדי להראות לכולם שהיא תמאה. ושהיא אומרת את זה בפני כולם. אומר הרי מה? פה, אפילו הרמב"ן יודע, אפילו הרמב"ן יודע, הרמב"ן שאמר שהמטלה לא מועילה אחרי מעשה, אפילו הרמב"ן יודע שהמטלה מועילה. מה הסיבה? אומר הרי מה? מפני שאי אפשר בעניין אחר. אי אפשר בעניין אחר. זאת אומרת, היא, הרי כולם מסתכלים עליה כל הזמן כדי לראות, נו, מתי הבטן כבר מתחילה לגדול. והיא רוצה שירדו ממנה, ושלא ידעו מזה, לכן אין לה ברירה. אז היא צריכה לעשות את הכל, את כל התחבולות, כדי שאנשים יחשבו שהיא תמאה. כל הטענה של הרמב"ן, שאחרי עשיית מעשה לא מועילה המטלה, על מה היא מבוססת? היא מבוססת על סברה, זה לא גזרת הכתוב. מה אומרת הסברה? הסברה אומרת, זה גם מדויק בלשון הרש, מבח כותב את הדבר הזה. למה את עושה מעשה? כולי היי. את רוצה להגיד לבעלך שאין לך כוח להיות איתו ביחד? כן, שראינו, למשל, אחת המטלות. את רוצה להגיד לבעלך שאין לך כוח להיות איתו ביחד? לכן אמרת, תמאה אני? בסדר. אז תגידי, למה צריכה בשביל זה להחיק את המיטות ולא לקבל ממנו שום דבר, או ללבוש בגדים מיוחדים? אלא מה? כנראה זה לא נכון. כנראה שהמטלה הזאת לא נכונה. כנראה שבאמת את תמאה. אז כל הדין הזה נאמר רק במצב שבו היא הייתה יכולה להסתפק באמירה לבעלה וזהו, והיא עשתה הרבה יותר מזה. אבל אם זה מצב שבו האמתלה מסבירה לך למה היא עשתה את המעשה הזה, לא הייתה לברירה אחרת, כמו האישה הזאת שהייתה צריכה להסתיר את העיבור שלה מכולם. במצב כזה אומר הרי מה, פה כולם יסכימו שזה בסדר. פה כולם יסכימו, הנה היה לי מקרה הלכה למעשה, ממש הלכה למעשה. מישהי שאלה אותי. היא הייתה בבדיקה של רופא. סליחה, הפוך. היא ראתה דם. מה היה הסיפור שלה כתוצאה? מה זה היה? כן, היא ראתה דם למשך יום אחד. היא לא ידעה בדיוק מה זה הדבר הזה. הלכה לרופא, הרופא בדק אותה ואמר לה שיש לה שם פצע, בתוך הרחם יש לה פצע. והיא אמרה, אני הייתי בטוחה שיהיה לי הרבה יותר דם, שזה ייקח למשך יותר זמן, אבל זה בסך הכל היה יום אחד, ואחרי זה נגמר, טיפה, משהו, דברים ככה חומים, שחורים, אבל מעבר לזה שום דבר. שאלה אותי, אני מותרת או אסורה? זאת הייתה השאלה. עכשיו, אבל מה היא אמרה לי? היא אמרה לי עוד דבר. היא אמרה לי, בעלי ואני כרגע מתנהגים כאילו אני נידה. כאילו אני נידה. עכשיו, אמרתי לה, על פי הלכה, מצב שכזה, ברגע שברור לנו שזה פצע, לפי רוב רובם של הפוסקים, היא מותרת. היא מותרת. כל החשש הוא רק שמה בגלל הפצע, אולי זה זיעזע את הרחם, וכתוצאה מזה יוצא דם נידה גם כן. אבל אם רואים שזה נפסק אחרי יום, יום וחצי, זה בסדר. אבל כאן יש שאלה אחרת. הרי את אמרת לבעלך שאת מאה. כרגע אתם מתנהגים כאילו שאת מאה לכל דבר ועניין. והנה פתאום עכשיו את אומרת, את הולכת לסגור את הטלפון ולהגיד לו, שאלתי את הרב, והרב אמר שאני מותרת. נו, איך המטלה יכולה פה להועיל? הרי זה אחרי מעשה. זה אחרי מעשה, התנהגתם ממש כמו נידה לכל דבר ועניין.
זה היה מתוך ספק.
מה?
זה היה מתוך ספק.
אז רגע, אז קודם כל, אז זה דבר שאותו אומר הרב מרדכי אליהו, עצה טובה תמיד. כל עוד האישה הבאה לא בטוחים שהיא נידה, אומר לאישה, אל תגידי אני תמאה. אל תגידי את זה בתורת ודאי. ברגע שאת תגידי את זה בתורת ודאי, תצטרכי כבר להגיע מטלה. תגידי בתורת ספק. נראה לי שראיתי דם. אני בספק, אולי אני תמאה. מה? או, בסדר, נכון. לא, אבל אם היא אומרת שאני מתנהגת ככה מספק, אז בלכתחילה זה מספק. אבל נכון, ברגע שהיא אומרת ודאי שהיא תמאה, היא בטוחה שהיא תמאה, והיא מתנהגת על פי זה, לכאורה שום המטלה לא תועיל. מה זה יעזור זה שעכשיו אמרו לה שזה פצע? אבל התשובה לזה היא בדיוק מה שאומר הרמ"א. למה המטלה לא מועילה אחרי מעשה? כי למה היא צריכה לעשות את זה? היית יכולה להסתפק בפחות מזה. אבל כאן הרי זה לא שייך, היא באמת חשבה שהיא תמאה. היא באמת חשבה שהיא תמאה, אז היא התנהגה כמו שאישה נידה מתנהגת. אחרי זה נודע לה שזה לא. בסדר, אז אם ככה, אז הכל בטל ומבוטל. ברור. וזה נכון, זה נכון לפי כל השיטות שעליהן אנחנו מדברים. אוקיי? גם הסיפור של הוחזקה, הוחזקה באמירה טמאה אני 30 יום. זה לא משנה. הוחזקה בשכנותה, הוחזקה באמירה 30 יום. אם האמתלה שהיא נותנת מסבירה לנו למה היא לא יכלה לעשות את זה בעניין אחר, אז זה בסדר גמור. אז האמתלה הזאת מועילה. אוקיי? עכשיו, בזה אנחנו נסיים. הדין האחרון, התז אומר, אני בכלל לא מבין את הקושייה של הרמה. למה רמה צריך להיכנס לכל הסיפור הזה? אמתלה מועילה, אמתלה לא מועילה. הרי הבעל ידע מלכתחילה. הבעל ידע מלכתחילה. אישה סיכמה איתו ואמרה לו, תדע לך, אני הולכת להגיד ככה וככה. ותדע לך שזה סתם. אני רק עושה את זה כדי שאנשים לא ידעו שאני בהיריון. אומרת, אז זה כמו מסירת מודעה. לפני שאדם נותן גט, הוא נותן שטר, והוא אומר לפני שני עדים, תדעו לכם שהעסק הזה בטל ומבוטל. זה מה שנקרא מסירת מודעה, והגט בטל. אז אומר, אותו דבר גם כאן. האישה אמרה לבעלה לפני כן, אני בעצם טהורה, אין שום בעיה. פה לא צריך בכלל להגיע לכל השיקולים האלה. אומר השח, ודאי שאתה צודק, נכון. הרי מה רק רצה להסביר? מה יקרה אם הבעל לא ידע מזה? מה קורה אם האישה לא אמרה לבעלה לפני כן? תדע לך שאני הולכת להגיד לכולם, אבל באמת אני טהורה. אז הרי מה בא להגיד? אפילו במצב כזה, אם האישה תסביר לבעלה למה היא עשתה את כל הדבר הזה, וזה הסבר שהוא מתיישב על הלב ומצדיק את זה, למה אי אפשר בעניין אחר? אז אנחנו מקבלים את האמתלה הזאת. בסדר? ברור? אז זה מה שראינו. זה מה שראינו. מה? מה? בדיוק. לכן, אם מפרידים את המיטות בשביל לנקות, אז זה בסדר גמור. האמתלה מסבירה את המעשה. זה בסדר גמור. אוקיי? עד כאן רבו ישראל.